שלום לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליטא, ראש מוסדות בני ציון.
שלום ומבורך לכם, למאזינים כולם ולכל עם ישראל.
אמן ואמן, כבוד הרב, ימים ספורים לראש השנה, ואנחנו כבר שומעים שבצפון הארץ ממש גשמים, כבר לא גשמים, לא טפטוף, ממש גשמים.
טוב, כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה לברך אותנו, רק נתפלל שהגשמים לא יפריעו להכנות לשבת, והנוסעים ייסעו לשלום ויגיעו למחוז חפצם לחיים שמחה ושלום.
וכאמור, ממש ימים ספורים לפני ראש השנה, יש איזה דגש מיוחד לימים הללו?
דגש מיוחד בזה שאנחנו באמת צריכים לעשות את ההכנות האחרונות לקראת יום הדין, כי יום ראש השנה זה יום דין שבו שוקלים במוזניים של הקדוש ברוך הוא את הזכויות ואת החובות, וראוי מאוד מאוד לא רק להרבות זכויות אלא לשנות את החובות, להפוך איזה חובה לזכות. וצריך הרבה, יש הרבה דברים שהתקופה שלנו הביאה בעקבותיה ואנחנו נגררים אחריהם. למשל, די אם נקבל עלינו לא לראות סרטים שונים או לא לגלוש במקומות שאסור לגלוש ולהסתכל איפה שאסור להסתכל. אין ספק שהדברים הללו יהיו לנו לטובתנו ליום הדין, ויהפך הכף חובה לכף זכות. כדאי, כך נראה מדברי רבותינו גם בגמרא ביומה פבב, שאם אדם מספיק שישוב בתשובה אפילו מעבירה אחת וישיב אותה למצווה, לזכות, יכול להפך את המצב שלו ואת דינו מכף חובה לכף זכות, וגם את כל העולם כולו. היא גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם כולו, גדולה תשובה שמביאה גאולה לעולם. יש הרבה מאמרים שם של חז"ל ביומה פבא ובעוד מקומות שמתארות מה מעלת התשובה. אז השם יהיה בעזרנו שנתחזק בעיקר בנושא הזה שאמרתי, של סרטים ושל כל מיני מקומות שהם לא ראויים, שהם לא יהודים והם לא כדרך התורה, וללכת בדרך התורה. על ידי שנשמור את עצמנו, אז הקדוש ברוך הוא יטיב איתנו, ובעזרת השם יחדש עלינו שנה טובה ומבורכת.
אמן ואמן. וברשות הרב, נזכיר בהקשר הזה של ראש השנה, שביום רביעי בערב ראש השנה תהיה תוכנית מיוחדת של מקבלים חג, שגם שם כמובן יוכלו הרוצים, השואלים, הקהל יוכלו לשאול את שאלותיהם. וכעת כבר נפנה למאזינה הראשונה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום,
רצינו
שלום.
לשאול, האם את ההקפות שעושים בשבת עם ההדסים עושים עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון?
כל הקפה שאנחנו נעשה, הן סביב השולחן בערב שבת או ביום שבת, הן סביב התיבה של בית הכנסת עם ספר תורה או בלי ספר תורה, וכן ההקפות שעושים בחג הסוכות, הכל תמיד הפך כיוון השעון. לכן הצדדים הם מפורשים בהלכה. ומרן בבית יוסף כותב בפירוש שאם ההיכל נמצא לדוגמה בצד מזרח העולם, מה שרוב ערי הארץ או ערי המרכז יותר נכון, אנחנו נמצאים ההיכל בצד מזרח העולם, מוצאים את ספר התורה מההיכל שהוא בצד מזרח והולכים לצפון, ומצפון באים למערב, וממערב לדרום, ומדרום למזרח. זאת אומרת, זה הפך כיוון השעון. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. וכעת אל שאלתו של עוזי מיבנאל, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
השם יאריך ימיך בטוב, שנותיך בנעימים.
אמן.
על התוכניות היפות. כבוד הרב, האם מה עדיף, סליחות באשמורת הבוקר או אחרי מנחה? באשמורת הבוקר זה ביחיד, ובמנחה יש מניין. והדבר השני, אפשר להגיד 13 מידות אחרי התפילה רק של הסליחות, בלי להגיד כל ההוספות.
לומר 13 מידות, הבנתי את הספר של השאלה, בלי אחרי הסליחות לבד, לא הבנתי.
לא, אחרי התפילה רק את ה-13 מידות, את הקטעים של ה-13 מידות של הסליחות. אי אפשר להגיד אחרי התפילה?
לא, אני שואל אותך, הציבור כולו או האדם באופן פרטי?
לא, האדם, לא, כל הציבור כולו.
כל הציבור. לומר סתם את ה-13 מידות? לא.
לא, שבגלל שלא היה מניין, לא היה מניין מפני התפילה.
הבנתי אותך. אז אתה מתכוון לגבי תפילה שחרית שעשינו סליחות בבוקר ולא היה לנו מניין, אז דילגנו על אמירת י"ג מידות, ואחר התפילה אנחנו רוצים להשלים את אותם חלקים שהחסרנו. אז אמירת למשל שבט יהודה בדוח הקובצר עם אל מלך וי"ג מידות, אני מדגיש עם כל הקטע של אל מלך, וכן רחמנה התקרלן שלא אומרים אותו ביחיד בדין ויעבור, ואחרי זה אנשי אמונה עם אל מלך, ותמנו מראות עם אל מלך, ואחרי זה אלוקנו ואלוקי אבותינו אתה שימנו קלה, את זה בהחלט אפשר לומר אחרי התפילה הציבור כולו, ויכולים לומר אחרי זה קדיש של תענו ותעטרו ברחמים מן השמיים.
תודה רבה, יישר כוח לשואל, וכעת לתומר מהקריות, בבקשה.
צהריים טובים, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
יש לי את הכבוד לדבר איתך, אני מאוד מתרגש.
תודה.
השאלה היא כזאת, קרה השבוע מקרה בבית הכנסת, שרצינו לדעת אם זה מקרה שהוא אמור או לא אמור להיות. זה ככה, נכנס בחור דתי לבית הכנסת, במהלך תפילת שחרית, לסור צדקה. השליח ציבור היה בערך, ממש אחרי קריאת התורה, השליח ציבור היה בהובל לציון גואל, בערך. ומה שקרה, ששליח ציבור ירד מן התיבה לכיוון הכיסא שלו, כי שם היה מונח התיק שלו, נתן לבחור הדתי צדקה, ועלה שוב לתיבה להמשיך במהלך התפילה. והיה מחלוק לבית כנסת, אם זה ממש יפה, לא יפה, עם הרב של הבית כנסת גם.
מה היה דעת הרב של בית הכנסת?
הרב לא היה, ואחרי זה סיפרנו לו את המקרה, והוא אמר שמבחינת ההלכה אין עם זה שום בעיה.
נכון, אמת. אז בהחלט הרב בהחלט אמר את ההלכה כפי שהיא. מותר היה לשליח ציבור אחרי העמידה, אחרי חזרת השץ, לזוז ממקומו ולתת את הצדקה כפי שנתן את הצדקה. אם כי לפי הקבלה, זה רק לפי הקבלה, אני מדגיש, אין לשליח ציבור לזוז ממקומו, חוץ מזה שהוא יושב באמירת נפילת אפיים, אבל אין לשליח ציבור לזוז ממקומו עד שיאמר קדיש תתקבל. אף על פי שאנחנו רואים שהוא כן זז ממקומו, כגון בשני וחמישי, בשני וחמישי הרי פותחים את ההיכל, והשליח ציבור נוהג ללכת אל הארון קודש, ללוות את הספר תורה ולהראות את הכתב של הספר תורה, אז הוא לא נשאר במקומו. הוא כן עושה צעדים, אבל זה צעדים לצורך התפילה. לפי הקבלה, אני אדגיש, לפי הקבלה, כיוון שאנחנו לדוגמה, בכל עמידה ועמידה שאנחנו מתפללים, שחרית מנחה ערבית, אנחנו מסיימים, אנחנו פוסעים שלוש פסיעות, ולפני כן אין לאדם ללכת סתם עד שיעשה שלוש פסיעות. השליח ציבור, הן בשחרית והן במנחה, עושה שלוש פסיעות. היכן השלוש פסיעות שלו? זה בסוף קדיש תתקבל, וכנראה זו הסיבה שהיו כאלה שערערו על כך, והם צודקים מצד אחד, כיוון שלפי הקבלה אסור או לא נכון לצאת לעקור ממקומו עד שיעשה את השלוש פסיעות שלו. אבל לצורך מצווה, כן, הנה רואים שלצורך כבוד הספר תורה, כדי ללכת לקבל את פני הספר תורה ולהביא אותו מהיכל אל הטבע, מותר לשליח ציבור. לא ראינו בשום מקום שהדבר הזה אסור, וגם ראינו להפך, ראינו הרבה תלמידי חכמים שידם רב להם בקבלה במשך עשרות רבות בשנים, שכן עושים, שהם צועדים והולכים לארון קודש ומביאים את הספר תורה. גם כאן לתת צדקה, וכנראה שזו מצווה עוברת, כיוון שהוא חשש שהוא יפסיד את אותה מצווה, אז השליח ציבור בהחלט צודק. היה מקום לתת את הצדקה, אף על פי שהוא עקר את רגליו, אלא אם כן היה יכול לבקש מאותו אברך לסמן לו ביד להמתין לו עד אחרי שלוש פסיעות, זה לא היה קשה, טוב, ניחה. אבל זה שהוא עשה, לא צריך להוכיח אותו על כך, כי הוא עשה נכון, מה גם שלפי שולחן ערוך, אין איסור לזוז ממקומו לפני קדיש תתקבל. תודה רבה.
תודה וישר כוח. גבריאל מבני ברק, בבקשה.
הלו,
בבקשה.
שלום, שלום.
שלום כבוד הרב. רוצה לשאול אדם שבתוך שנה לאביב, לגבי הפסקת הקדיש בחודש ה-12, וגם בשנה שזה חודש אדם כפול לגבי 13 חודש, מה הדין בקדיש?
הדין בקדיש הוא כזה. קדיש אומרים 12 חודש ולא יותר, ולא מתחשבים ב-13. 13 זה כמו יורצייט. עכשיו נגיד מה הוא צריך כן לעשות, מתי מפסיקים את הקדיש. הפסקת הקדיש לפי הגאון חידה, הגאון רבן יוסף חיים, בעוד ההפסקה תעשה בחודש ה-12. מתי? תחילת ה-12. כלומר, בתשלום 11 חודש, יום אחרי זה. כלומר, בוא נאמר, כף ג' אלול זה יום ה-11 חודש, אז בכף ג' הוא אומר, כף ד' הוא מפסיק למשך שבוע. או יותר נכון, סליחה, אני לא אמרתי נכון, כף ג' אלול זה יום הפטירה, אם זה 11 חודש, כף ג' תשרה יום הפטירה, וכף ג' אלול זה היה יום ה-11 חודש, אז באמת הוא בכף ג' אומר את הקדיש, ואחר כך הוא מפסיק למשך שבוע, ושוב חוזר ואומר עד יום הפטירה, שזה כף ג' תשרה. אלא מאי, השנה למשל, השנה זו שנה בת 13 חודש. אז מי שבאמת אביו נפטר לדוגמה בכף ג' ותשרה, אז כף ג' אלול זה 12 חודש. מתי זה ה-11 חודש? חודשיים לפני יום הפטירה, שזה כף ג' באב. אז בכף ג' באב הוא מפסיק, כף ג' באב הוא אומר, בכף ד' באב הוא מפסיק לשבוע, ואחר כך הוא ממשיך עד תשלום 12 חודש. מתי הוא חוזר ואומר? עוד פעם, ביום הפטירה. אם יום הפטירה היה כף ג' בתשרה, אז בשבת שלפני כף ג' בתשרה, הוא מתחיל להגיד מחדש למשך עד אותו יום בלבד, ולא יותר, ולא צריך יותר. זאת אומרת, תמיד אנחנו סופרים 12 חודשים. לגבי הפסקת הקדיש סופרים 11 חודש, ביום מלות ה-11 חודש אומרים, שבוע אחרי זה מפסיקים, שלושה שבועות האחרונים כן אומרים. תודה.
תודה רבה, יישר כוח. אתם מאזינים לרשת מורשת של כל ישראל, התוכנית מקבלים שבת עם הגאון הרב בן ציון מוצפי של איתה, ראש מוסדות בני ציון, מספר הטלפון 025-3-0-2-6-8-5 באזור חיוג ירושלים, 530-2-6-8-5, וכעת אל שאלתו של חיים מסדרות, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום,
שלום
שבת
ברוך.
שלום.
שבת שלום כבוד הרב, הקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים.
אמן, חיים ברך.
אמן, כן יהי רצון. כבוד הרב, לגבי פדיון נפש בערב ראש השנה, רציתי לדעת מה הסכום שצריך לתת, לשלוח, והאם זה סכום עבור כל המשפחה, או צריך לתת לכל אחד ואחד.
כן. כתב רבנו חיים ויטל, שכל מי שעושה פדיון נפש ב-160 פרוטות כסף, בערב ראש השנה, וחוזר על זה בערב יום הכיפורים, וייתן את הצדקה לתלמידי חכמים עניים אחרי יום הכיפורים, לפני חג הסוכות, מובטח לו שישלים אותה שנה בשלום. כך כתב רבי חיים ויטל. זה היה מנהג המקובלים בירושלים במשך מאות בשנים, כפי שכתב רבי חיים ויטל, מובא גם בספר שמן ששון, כך היה מנהג בית אל, כך היה מנהגו של מור אבי. עכשיו, מה זה 160 פרוטות? הסוד הוא 160 זה גימטריה כסף, כף סמך פה, 160 גימטריה צלם, צדי למד מן, 160 גימטריה עץ, כי האדם עץ השדה. ורמז יש כאן, כיוון שמה שקורה למי שחס ושלום, גזר דין שלו לא כל כך טוב, אז הצלם מסתלק, וצריך להמשיך לו צלם חדש. ועל ידי נתינת 160 פרוטות, שזה גימטריה צלם, וזה גימטריה שמות הקודש, וזה כוונות, אז מביא לו, ממשיך לו צלם חדש מלמעלה, ונגזר עליו חיים. זה סוד הפדיון נפש. כך כותב גם הגאון חידה בספרו עבודת הקודש, בסופו כך מביאים וכך מביאים חכמי הקבלה עצמם, אם זה הרב שמחת יום טוב, הרב אמת ליעקב, ועוד ועוד. עכשיו, מה זה 160 פרוטות כסף? 160 פרוטות כסף זה כמה שווי של פרוטה. שווי של פרוטה, 40 פרוטות זה גרם אחד כסף זקוק, מזוקק. זאת אומרת, זהב, כסף נקי, אז 160 אני צריך, אבל כל גרם אחד מכיל בתוכו 40 פרוטה. שווה 40 פרוטה. 160 פרוטות שווה 4 גרם כסף. המחיר היום בשוק של 4 גרם כסף זה מתקרב ל-25 שקלים. לכן 25 שקל שאדם לוקח ואומר שזה פדיון נפש, כופר נפש, פדיון נפש, כל את כינוי אחר זה הכל שינויים של שמות, זה לא משנה. העיקר ה-25 שקל הללו אומר זה פדיון נפשי ופדיון בני ביתי, ויכול לתת ב-25 שקלים אחד על כל המשפחה, על כל בית אב, ונותן אותו לצדקה לתלמידי חכמים עניים. מי שרוצה יכול לשלוח את זה לאתר שלנו בדורש ציון, יש שם קבלות, יש רשימות שהם קולטים את כל הרשימות עם כל התרומות, ואנחנו בעזרת השם בלי נדר ביום ערב ראש השנה נעשה פדיון לכל אלה שתורמים, ושיתרמו גם אלה שהתרומות יספיקו להגיע, ונחזור בעזרת השם ברוך הנותן לנו חיים טובים גם בערב יום הכיפורים לעשות את אותו הפדיון. ואין צורך לתרום פעמיים, די שאדם תורם פעם אחת, ומי שקשה לו די שנותן 25 שקלים עבור נפש אחד, יש מאדרין לתת עבור כל נפש ונפש. ואז נעשה להם את הפדיון הזה, בעזרת השם יגזר עליכם ועלינו, וגם על אלה שלא תורמים. יתגזור הקדוש ברוך הוא עליהם ועלינו גזרות טובות ושנה טובה ומברכת וכתיבה וחתימה טובה.
תודה, יישר כוח, וכעת אל חיים עמנואל, בבקשה.
שלום לכבוד הרב, אני רוצה...
שלום, שבת שלום.
ברכת שבת שלום, ברכת שנה טובה ומתוקה.
בריאות
ותמיד. רציתי שואת הרב בנושא שמסיימים מסביבת ספר התורה, ישנם כאלו שמשאירים מספות דיבות, יש כאלה שעושים אותיות חלולות ויש אותיות מופסקות, מה עדיף?
לא הבנתי, אותיות חלולות איפה?
אותיות חלולות, שמסיימים את האותיות, משאירים אותיות חלולות כדי למעלות אותן.
בספר תורה אתה שואל.
כן, בספר תורה. האם עדיף לעשות אותיות כאלה חלולות ולזכות את הרבים, או שאפשר גם כן לעשות אותיות שמופסקות, ואז המוזמני מחברים אותן? ויש כאלה שעושים...
השאלה, זה לא שאלה אם זה חלול או שזה מופרד. השאלה... אם זה אות כשרה, אז זה אות כשרה, אז כמעט זה שעשה, כמעט לא עשה ולא כלום. אבל אם זה אות לא כשרה, כי זה עדיין לא כשר, והוא יבוא ויחבר אותם ויעשה את זה כאות כשרה, זה מועיל. אבל צריך להיכנס, זה כבר שאלה מקצועית של סופר שבקי בהלכות. כלומר, אם זה היה צורת אות אחרת, למשל כף ובב, והמחבר אותם עושה את זה אות מם רגילה, אז יש כאן בעיה של שינוי צורת אות, וייתכן שאין כאן כתב, כי הוא בא ועשה, יש כאן חק ירחות, חק תוחות, צריך לדעת את כל ההלכות, מתי כן אפשר לעשות את זה, מתי אי אפשר לעשות את זה, או שצריך לעבור על כל הדיו. זו השאלה ההלכתית העקרונית. עכשיו, באופן כללי, אני הייתי בכלל מאיר, וצריך להעיר תשומת לב של הציבור הרחב, כי יכולה להיות כאן תקלה נוראה וקשה מאוד. יש בעיה גדולה היום עם כתיבת האותיות. אני מבין שרוצים לעשות כתיבת אותיות, וזה הפך להיות היום נורמה חברתית, לא יודע איך לכנות את זה בדיוק, ומזמינים מכל הבא ליד. פעם היה נהוג לתת את זה לגדולי ישראל, היו הולכים אצל גדול פלוני והוא כותב עוד, גדול אלמוני כותב עוד, כמובן בתוך משבצת מסוימת כדי שיהיה לו קל יותר לרשום את אותם אותיות. ואותו גדול יודע את ההלכה, מהי ההלכה? ההלכה שלפני שהוא כותב עוד הוא צריך לומר, הרי אני כותב לשם קדושת ספר תורה, ואם לא אמר כן, הספר תורה הזה פסול. עכשיו, לצערנו, אלה שעושים היום בבתים או בכל מיני מקומות שעושים בפומבי או מוכרים בפומבי אותיות, אז אלה שבאים לכתוב לא אומרים לשם קדושת ספר תורה, ואם האות לא הייתה כשרה ועכשיו הוא עשה אותה כשרה, בהנחה שעשה אותה כשרה, האות הזאת פסולה, כיוון שהוא לא אמר לשם קדושת ספר תורה. זה א', ב', אם האיש הזה לא הגון, או האיש הזה עובר עבירה מדאורייתא באופן קבוע, מספיק שהוא גונב, מספיק שהוא גוזל, מספיק שהוא משקר, מספיק שהוא שונא את חברו ועובר הלא תשנא את אחיך בלבביך, מספיק שהוא בא לשון הרע ומדבר רכילות או לשון הרע, האיש הזה פסול לכתיבת ספר תורה. יש הלכות מי כשר ומי פסול לכתיבת ספר תורה, מי כשר ומי פסול להיות חזן, מי כשר ומי פסול ללמד תינוקות, מי כשר ומי פסול להיות תוקע. כל כלי הקודש, אלה נקראים כלי הקודש, שוחטים, מועלים, סופרים, תוקעים, יש הלכות מיוחדות. מה מכשיר אותם להיות אנשים בעלי אותו תפקיד? ויותר מזה, מרן השולחן ערוך בשין וב בחושן משפט ובעוד מקומות, כותב שבמקרה כזה הוא לא יכול להגיד שוגג הייתי. אדם כזה לא יכול להגיד, אפילו עשיתי עבירה בשוגג מפני שמוטרה ועומדו, וכך כל הראשונים סוברים. זאת אומרת, אדם שמקבל עליו תפקיד ציבורי, ואחד מהתפקידים הציבוריים זה לכתוב ספר תורה, זה מקצוע. עכשיו, המקצוע הזה זה לא די שהוא יודע לכתוב אותיות יפות, הוא חייב להיות שלם בכל התרי"ג מצוות, ולא לעבור על שום אחת מש"ס לא תעשה, ולקיים כל אחת מרמח עשה שתבוא לידו, ובנוסף לזה להיות בקיא בכל ההלכות של כתיבת ספר תורה, יש הלכות מיוחדות לכתיבת ספר תורה ואחרות מיוחדות למזוזות ותפילין, כי שם צריך כסדרן, בספר תורה לא צריך כסדרן, אבל איך כותבים ומה כותבים ומתי מתקנים ואיך מתקנים, שלא יהיה חק תוכות, חק ירחות, האות הייתה ניכרת, לא הייתה ניכרת, אני שיניתי צורת האות, לא שיניתי צורת האות, ומה אומרים לפני שכותבים, ומה אומרים לפני שכותבים שם קדוש, לשם קדושת השם, לשם קדושתו. אז כל זה הלכות שהסופר חייב לדעת אותם ולבצע אותם בפועל. ולכן אלה שעושים מכירת אותיות ומביאים כל מיני אנשים מרחי פרחי, והרבה פעמים יצא לי להזדמן לראות, השם הצילנו, היו כאלה שאפילו מחללי שבת בפרהסיה, שהוזמנו בשביל איזה ממון או כבוד או איזה עניין אחר, אינטרס, לכתוב איזה אות בספר תורה. ואם האות, גם אם הייתה במשבצת, אבל היא לא הייתה כשרה, והוא עשה אותה כשרה, אבל הוא אדם, הכותב היה אדם פסול, אז זה לא, לא טוב. אני דיברתי כמה פעמים עם סופרים, היו סופרים שאמרו לי שהם מוחקים אחר כך את כל אותם שורות, וכותבים אותם מחדש, וכדי להתפטר מהבעיה הזאת. אבל איך שלא יהיה זה עדיין, זה לא, זה גם יכול להיות שזה פוגם ביופי של הספר תורה, כי זה הופך להיות כמו מנומר, אם נשארים איזה כתמים או סימנים של מחיקות ובכתיבה מחדש וכל זה. אז כל זה צריך לתת את הדעת, שלא לעשות דברים שהם מקולקלים, ולא לגרום שאנשים לא הגונים או לא קשרים יכתבו את האותיות הללו. השם יהיה בעזרנו. תודה רבה.
תודה, ישר כוח. ברשות כבוד הרב, אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות וקדימונים.
בכל ישראל יש מורשת אחת.
ימי רחמים וסליחות באים עלינו לטובה ולברכה. ארגון טהרת הבית זקוקים לעזרתכם להנצחת חדרי קלה, בורות טבילה ומקוואות. טהרת הבית, תורמים ובונים מקוואות. 02-80-80-88. טהרת הבית, זכויות בימים של רחמים וסליחות.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
02-80-80-88.
אומרים סליחות. ביום שלישי, כ"ח באלול, ערב ראש השנה, נעביר עצרת התעוררות ברוב עם של אמירת סליחות והתרת נדרים מישיבת אור החיים, בהשתתפות הרב ראובן אלבז שליטה, ראש ישיבת אור החיים ומוסדותיה, רבנים ופייטנים. אומרים סליחות בשידור חי ברשת מורשת. שלישי, ערב ראש השנה, 11 בלילה. כולכם מוזמנים. נתח טוב למאדרים בחשות. כל מוצרי הבשר בחשות בדץ בן ציון ירושלים, בפיקוחו האישי של הרב בן ציון מוצפי, על פי כל השיטות והחומות של מרן הבית יוסף והרמה.
בדץ בן ציון, כדי שכל יהודי ויהודי בעולם, לכל עדה וקהילה, יוכל לאכול בעיניים עצומות ובלב שקט ורגוע את המוצרים שאנחנו מספקים לציבור.
נתח טוב, כל מוצרי הבשר בחשות למאדרים. 02-58-38-999.
חזרנו לתוכנית מקבלים שבת עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, ראש מוסדות בני ציון. מספר הטלפון 530-2685 באזור חיוג ירושלים, קידומת 02-530-2685. וכעת אל שאלתה של אסתר מאשקלון, בבקשה.
שלום הרב, שלום עליכם כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
תזכו לשנים רבות טובות ונעימות.
אמן, בכן אמור.
וכל עם ישראל בעזרת השם. יש לי שאלה בקשר לדגים, אבל אני מבקשת מכבוד הרב שברך לבת שלי לזרע קיימא.
זה בתנאי זה.
אורית בת...
תהיה לזרע קיימא, דגים זה סימן של פריה ורבייה, כן.
אמן, אמן, ברוכים תהיו.
כן, מה השאלה?
יש לי ככה, אני שמעתי על העניין של דגים, ויש לי כבר בלבול בראש, אומרים יש בזה תולעים, בזה תולעים, אז כבוד הרב פעם אמר שהדגי ים הם בסדר.
לא, לא באופן כללי, תראי גברה.
אז עכשיו אני שואל על מה ש...
סליחה, ככה. יש דגים שבהחלט יש בהם תולעים ויש דגים שאין בהם תולעים. בדרך כלל היום הדגים הנמכרים בשוק הם דגים קפואים שמגיעים עם חותמת גם, אבל יש גם דגים טריים. אז הדגים הטריים, למשל האמנון, מה שנקרא מושט, דג טבריה, ייתכן שיש בהם תולעים, אבל בעיקר נמצא באזור הראש או על האור ואפשר לראות אותם. אבל המושט שמגיע מחוץ לארץ, מה שנקרא שניצל, דג שניצל של אמנון, זה בסדר גמור. אין בזה חשש תולעים, כי זה כבר עבר את הבדיקה הנחוצה וקיבל את האישורים, וזה בסדר. הדגים שכן יש בהם תולעים הכי הרבה, אלה הדגים שנקראים בקלה צעיר. ובקלה צעיר מצוי הרבה מאוד תולעים, ולכן ראוי להימנע מלהשתמש בהם. כנ"ל יש בעיה עם סלומון. הסלומון הנורווגי הוא נקי, אבל הסלומון שמגיע מסין או מקנדה יכול להיות בזה בעיות. לכן צריך לשים לב ולדעת איזה סוגי דגים ולעקוב אחרי הפרסומים של הרבנות או של הבדצים, איזה סוגי דגים כן יש בהם תולעים ואיזה סוגי דגים אין בהם תולעים. למשל הדניס זה דג נקי מתולעים. אז זה לא קשור דגי ים או דגי בריכות. הנה דניס, דניס יש דניס ים, אבל דניס בריכות, שהוא נמצא בריכות שנמצאות בתוך הים, מין כלובים שמגדלים בתוך הים ומגדלים בתוכם את הדניס, כדי שיהיה קל לגדל אותם וקל לצוד אותם גם. אז הם נקיים, אבל יש דגים אחרים שהם בהחלט נגועים בתולעים, ולכן ראוי לעקוב אחרי הפרסומים וגם אחרי הקשרויות השונות, איזה דג יש בו ואיזה דג אין בו חשש, ותזכו לחיים טובים ומושרים.
תודה רבה, יישר כוח. חיים מיבנה, בבקשה. חיים, בבקשה.
שלום הרב.
שלום, שלום.
מדובר על החייל שנמצא בלבנון ועבר תהליכים, עבר מבית חולים נהליה ועבר כרמב"ם, עבר כרגע עשרה שומר, ושהגיע לשם ו...
לא הבנתי. על מה מדובר?
איך?
מה, עוד פעם, על מה אתה מדבר?
על חייל שנפצע בלבנון.
חייל שנפצע?
כן.
כן, והיה בתל השומר, כן.
כן, עבר היה בנהר ירק, עבר רמב"ם, ירק הגיע לתל השומר.
כן, כן.
שם הרופא הצורנית אמרה לו, תעזור לנו בתפילה כדי לצאת מהצערות שלך.
מה לעשות?
להתפלל לשם שתוכל להצליח בנתוחים.
כן, כן.
ואז באותו זמן החייל נהדר לקדוש ברוך הוא, נהדר, כן? אם תציל אותי בשלום, לא יבקש ממך כסף ולא יבקש ממך זיווג.
אוקיי, ומה קרה אחר כך?
וברוך השם החייל יצא בשלום, הצליח, אבל מאז לא הולך לו, כאילו זה הזיווג והמצאת עבודה.
מה, הוא נדר איזה נדר מסוים?
כן, הוא אמר, אם אני אצא בשלום, לא אבקש ממך כסף ולא זיווג, אישה, כן?
לא אבקש זיווג, הבנתי.
לא אבקש כסף ולא גם זיווג.
אז תראה, אדוני, אתם בטח מתפללים באיזה בית כנסת באזור שלכם?
כן.
יש שם איזה רב שיודע הלכות, שפוסק הלכות, או שאומר לכם מה אסור, מה מותר, או בעיר שאתם גרים? יש רב או אין רב?
יש רב.
יש לך, תיגש לרב ותאמר לו שאם הוא יכול לארגן לעשות עוד שני אנשים כשרים, לעשות התרה לחייל הזה, שהחייל הזה ייגש אליו ויגיד, אני מתחרט שאמרתי שאני לא מבקש זיווג ואני מבקש את התפילין, זה הנדר שמעכב, אני מבקש שתתירו לי את הנדר הזה. הבנת אותי?
כן, כן.
תיקח את הבחור עצמו לרב ותאמר, תספר את הסיפור לרב ותאמר לרב שבבקשה, עכשיו אנחנו לפני ראש השנה, הקדוש ברוך הוא פוקד את כולנו ביום ראש השנה. פוקד את העקרות, פוקד את אלה שצריכים זיווגים, פוקד את אלה שבבתי כלא, כמו שיוסף יצא מבית האסורים, פוקד את אלה שמשועבדים, יש להם צרות ואיסורים, אז הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו לחופשי, אם כבנים, אם כעבדים. אז אם כן, תביא אותו, ושלושה יגידו לו מותרים לך שלוש פעמים, והוא ייתן איזה סכום קטן לצדקה אחרי זה, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יפדה אותו, וימצא בת זוג כשרה. בסדר?
תודה רבה.
אז הטוב ביותר שיעשו לו התרה בפני שלושה אנשים כשרים, שיהיה לו חיים טובים מרצון.
תודה רבה.
אמן ואמן. כעת אל רחל מבני ברק, בבקשה.
שלום כבוד הרב. כבוד הרב.
שבת שלום.
שלום. רצינו לשאול בקשר לחגז ביום טוב. שמעתי שיש בעיה עם זה להשתמש. אז מה עושים?
לא ידוע לי. מה שאני יודע שיש איזה בעיה עם ההצתה של הגז.
נכון.
יש מציתים של גז ששם יש חשמל או, שפועל מעגל חשמלי. אז באמת אלה יעשו שאלת רב מה צריך לעשות או איך ניתן לנטרל את הגז החשמלי הזה. קודם כל לנתק אותו מקו החשמל. שנית, כנראה שיש לו חשמל פנימי שלו, שהוא עובד עליו או על בטריות, או שהוא עצמו מייצר את החשמל. אז ייתכן מאוד שבצורה של שינוי עם גב היד או באיזה צורה אחרת, יהיה אפשר להפעיל את זה. אבל האמת שהנושא לא ברור לי מספיק, אני לא מכיר את הקיריים הללו. כנראה שיש קיריים שונים, ולכן להשתדל להדליק את הגז מערב יום טוב, להשאיר אותו על נמוך. לא נורא אם זה שלושה ימים יעבוד על גז נמוך ושם יהיה אפשר לבשל כל הזמן, ומתי שירצו יגביהו את הגז, ושיסיימו ינמיכו את הגז וישאירו את האוכל שיתחמם על זה רק. אני חושב שלא תהיה בעיה, זה הדרך הטובה ביותר. כל טוב.
תודה רבה, יישר כוח. וכעת אל צביה מבאר שבע, בבקשה. צביה, בבקשה.
שלום, שבת שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
אנחנו כבר שוחחנו פעם אחת. אני רוצה לשאול שאלה מאוד חשובה לי. אמי נפטרה, אמי עליה שלום נפטרה לפני כשנתיים, זאת אומרת בפסח הקרוב זה יהיה בערך שנתיים. לא בערך, זה יהיה שנתיים. ולפני כן, לפני כשנתיים, התברר לנו שהייתה כללה על ביתנו, על כל בני ביתנו. וכשאמי הייתה בבית החולים, היא הייתה רק 8 לילות ו9 ימים, ואחר כך הלכה לעולמה. אני ראיתי שכל המשפחה שלי במצוקה, ואז ביקשתי, אמרתי, אלוהים, אם תציל את המשפחה, אני חותמת איתך ברית, לא אם, אמרתי לו, אני אעשה איתך ברית, תציל את המשפחה שלי, ואני אקיים את המצוות כמו שקיימתי כשהייתי ילדה. לא לפי ההלכה של החרדים וזה, אני מאוד אוהבת את הדרך הדת של ההורים שלי, אני יודעת שאם יש לי את הצדקת גמורה, אין לי ספק, כמובן שגם אבי, זיכרונו לברכה. השאלה שלי היא כזו, אני רוצה להתיר את השבועה הזו, לא כי אני רוצה לחלילה לחזור בשאלה, אני כבר דיברתי עם הרב שעוסק בהשגחת הגשרות, הקשרות של הבדץ, והוא חשב שאני רוצה להתיר את השבועה, כי אולי אני רוצה לסגת או משהו כזה. אין לי כוונה כזו, לא בהווה ולא בעתיד בעזרת השם. בלי נדר, אומרים.
את יכולה ודאי מאוד בהחלט. להתיר את אותה שבועה בפני שלושה ולומר שאני מתחרטת שאמרתי שאני קורצת ברית, כי לא ראוי לומר כך. אמנם כבר קראתנו ברית ונקרא את זה השבת בפרשת השבוע, לעובריך אתם ניצבים היום, וכתוב אחר כך לעובריך בברית אדוני אלוהיך ועלתו אשר אדוני אלוהיך קורץ עמך היום. כלומר הקדוש ברוך הוא כן קראת איתנו ברית, וברית פירושו שבועה, זה אחד מהלשונות של שבועה, שהוא קראת איתנו אז בהר סיני, ובא משה רבנו ועשה את דין הערבות מדין של אותה שבועה שנשבענו כולנו לקיים את התורה. אבל בכל זאת לא ראוי שאדם יוציא מפיו כל מיני נדרים בשבועות. אז סתם בשביל אופן כללי, את יכולה לעשות התרה כללית על כל הנדרים והשבועות שהוצאת מפיך, ובפרט את אותה שבועה שהוצאתי מפי, ולא שאני, ואת יכולה להדגיש את זה בשעת ההתרה, שלא שאני חוזרת בי מהבטחתי להשתדל לקיים את מצוות הבורא, אני אמשיך בעזרת השם לקיים את מצוות הבורא, רק אני מתחרטת על לשון שבועה ולשון נדר. זה לשונו של הרב חידה שתיקן לנו לומר בשעת התרת נדרים. ואת יכולה לומר את זה גם כן. זאת אומרת, הדגש יהיה על זה שאמרתי בלשון נדר ושבועה וברית. על זה אני מתחרטת. אבל אני לא מתחרטת על עצם ההבטחה. והשם יהיה בעזרך.
תודה רבה, יישר כוח, רפאל מירושלים, בבקשה.
שבת שלום.
שבת שלום וברך.
השאלה שלי היא בענייני רגשות, יש אברך אחד שמות פגע בי מהכולל, כבר כמה פעמים, וגם כן בעיניי זה דברים בענייני מילה דשמיה, שדברים שנאמרו ברבים, וגורמים לרפיון בדברים מסוימים שלא ניכנס עכשיו בשידור, לכל חברי הכולל. והשאלה אם אני צריך למכול לו, ואם זה כדאי, הוא כבר בא לרעים, וגם מאותו עניין אני מכיר שני תלמידי חכמים מאוד מאוד גדולים שידוע שהם בינם הם גם אחים שהם לא מדברים, ואיך יכול להיות כדבר הזה? ככה קצת למדתי את העניין בתף רשבה ובמקומות אחרים, אם הרב יכול להתייחס לנקודה הזאת.
תראה, אני אסביר לך מה אתה צריך לעשות ומה אתה רשאי לא לעשות. אתה רשאי, אתה צריך לעשות מצד הדין ומצד ה יושר והצדק מצד עבודת השם יתברך, למחול בלבך בלב שלם לכל מי שחטא כנגדך. כך ראוי לעשות כל לילה לפני קריאת שמע שעל המיטה, ועל אחת כמה וכמה לפני יום הכיפורים, לפני אמירת כאן נדרה. יש נוסח של אמירת מחילה שמודפסת בסידורים, וראוי לומר אותה כדת וכהלכה וכהוגן. ומדוע? כיוון שרוב גדולי ישראל, מהראשונים עד האחרונים, כולם כותבים כאחד, שראוי לנו למחול על כל הפשעים שעשו כנגדנו, אחינו, היהודים, כדי שהקדוש ברוך הוא ימחל לנו, כי זה מידה כנגד מידה. יותר מזה, הזוהר הקדוש כותב, מי שלא מסיר את השנאה מליבו לפני יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא לא מעביר את אשמותיו ואת חטאותיו. הרב חידה העריך בזה מאוד בספרו, ברכי יוסף, על אותו סימן שציינת, שעוסק בדין מחילת אבונות בין אדם לחברו של ערב יום הכיפורים, הוא דן שם האם זה כן קשור עם עבירות שבין אדם למקום או לא. כי יש פוסקים שאומרים שאם לא מחל לו חברו על עבירות שבין אדם לחברו, אז גם עבירות שבין אדם למקום לא נמחלים. ויש אומרים לא, זה רק על אותה עבירה, כגון לשון הרע, אז הוא חטא גם כלפי שמיים, גם כלפי הקדוש ברוך הוא. לא ניכנס כרגע לסוגיה, לוויכוח ההלכתי הזה, אבל לעצם העניין, ראוי ונכון להתגבר על כל הרגשות, להתגבר על כל הדברים והזעמים והכעסים והצער והעגמת נפש והבושה שיש לאדם בתוך ליבו, ויזכור את דוד המלך, כאשר שמעון בן גרה עיפר בעפר וקילל אותו ואמר עליו דברים הכי קשים. והוא אמר, השם אמר לו כלל, לדעת שהקדוש ברוך הוא שלח את אותו אדם, ולצערנו מגלגלים זכות על ידי זכאי, אבל חובה על ידי חייו. לכן אסור לאדם לקלל, אסור לאדם לבזות. אותו שמבזה, אותו שמקלל, מראה שיש לו נשמה מסוג מאוד גרוע. זה דבר לא טוב, כך כותב הרב מעבר יבוק. הוא אומר, צריך להיזהר בזה מאוד. אבל אנחנו, ישראל רחמנים, כמו שהרמב״ם עצמו כותב שם, זה גמרא מפורשת, שהגבעונים לא מבני ישראל הם מה בא לומר, אלא בא לומר שהגבעונים ביקש מהם דוד המלך מחילה, והם לא הסכימו למחול לזרע שאול, אלא אמרו, יתנו לנו אנשים מבני שאול ונוקעים לשם נגד השמש, וככה הם עשו. ואומר הרמב״ם שלא ראוי כך לעשות לזרע ישראל, מפני שאנחנו בישנים רחמנים גומלי חסדים. אלא מאי, החלק השני של התשובה מתייחס לזה שאם זה אדם שבאופן קבוע הוא מבזה ושהוא מלבין פנים, לצערנו זה אדם שאין לו חלק לעולם הבא. הוא עושה את זה פעם בשתיים בשלוש, ואתה יודע שגם אם, שאם אתה תמחל לו זה עד רבה, זה עודד אותו להמשיך ולעשות באותו אותו קו שהוא נוהג, והוא לא ישנה את דרכיו הנלוזים, כי אמר הפסוק כבר, היהפוך קושי עורר ונמר חברבורותיו. אז אתה יכול לא לדבר איתו, לא לדבר איתו אתה יכול, אבל למחול לו בלב אתה צריך. כלומר זה שני דברים נפרדים. אתה יכול לא לדבר איתו כדי שיפסיק לרדוף אותך, כדי שיפסיק לבזות אותך, ושלא יוכל להמשיך באותה דרך. אבל אם אתה יודע שהוא התחרט, או שיש אנשים ביניים שדיברו על ליבו ואמרו לו שזה לא דרך נכונה, והוא מוכן לשנות את דרכו, אז כדאי שיהיה ביניכם שלום. אז חזקו ואמצו בגדול השלום, והקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות.
אמן ואמן. נחזור על מספר הטלפון 530-2685 באזור חיוג ירושלים, 530-2685, וכעת אל אליהו ממרכז הארץ, בבקשה.
שבת שלום.
שבת שלום, שנה טוב ומבורכת.
עליכם ועלינו טוב ומבורך.
אמן. השאלה שלי כבוד הרב, מה דעתו של הרב על זה שמצלם מנחה בערבית לפי רבי יהודה, כולל ערב שבת?
אתה מתכוון תרתי דסתרי או רק אליבא דרבי יהודה בדווקא?
אליבא דרבי יהודה בדווקא.
רבי דרבי יהודה בדווקא, זה מצוין. כך נהגו כל הדורות, כך נהגו כל חכמי ישראל, כך נפסק בשולחן ערוך, כך מרן הבית יוסף מביא על רבנו תם שכך היה נוהג. רבנו תם שסובר ש54 דקות אחרי השקיעה שלנו זה עדיין יום, יום גמור. רק אחר כך מתחיל הזמן של בין השמשות, כלומר 72 דקות אחרי השקיעה שלנו, אז נעשה לילה ודאי בספרת רבנו תם. מרן הבית יוסף מביא בהלכות תפילת ערבית שם, מביא שרבנו תם היה נוהג להתפלל מבעוד יום, נוהג כרבי יהודה, וכך היו עושים. ולא רק זה, תראה גם בשאלות ותשובות של מארי איסרלן עליו השלום בעל תרומת הדשן, גדול רבני האשכנז, סימן א', ככה היו עושים, בפרט בערבי שבת, כיוון ששם בחוץ לארץ מדינות מסוימות של מזרח אירופה ואחרים השמש הייתה שוקעת בקיץ מאוחר מאוד, ואי אפשר היה להמתין עד אחרי צאת הכוכבים, אז היו מתפללים מוקדם. וכך גם הזבחי צדק בעצמו כותב שכך היה מנהג בגדד, והוא כותב באותו טעם שכתב מרן הבית יוסף. ואם תומר, למה אנחנו מתפללים? אנחנו החכמים, הוא מתכוון. אז תן לבעל לבתים שהם צריכים להתפלל. אומר, אם אנחנו לא נתפלל איתם ולא נעשה את התפילה, הם ילכו ולא יבואו. אם נתפלל איתם רק מנחה ונאמר להם ערבית זה עוד שעה או עוד שעתיים, הם לא יחזרו לערבית. כי האדם כמה שבא הביתה, הגמרא אומרת, אוכל כמעה ואישן כמעה ונמצא מתגרה בשינה ואז שכח להתפלל וביטל קריאת שמה שהיא מן התורה. כדי להציל אותם מהאיסור הזה, אז לכן תקנו להם כן להתפלל על עיבד רבי יהודה. מה גם שלפי ההלכה זה בסדר, דעבד כמו רעבד, דעבד כמו רעבד. כלומר, נפסקה הלכה גם כחכמים, גם כרבי יהודה. אלא מה? שלדעת חכמים זמן מנחה זה עד השקיעה, אבל לדעת רבי יהודה לא, זמן מנחה זה עד פלג המנחה. ואז מתחיל זמן ערבית. ולדעת חכמים זמן ערבית זה אחרי בין השמשות. אז מה עושים? אז אל תעשה דבר שיש סותר. זאת אומרת, אחרי זמן ערבית רבי יהודה להתפלל מנחה ואז להתפלל גם ערבית. זה תרתי דסתרי. אבל שהוא לא עושה תרתי דסתרי, כגון שהוא מתפלל מנחה גדולה באותו יום. או שהוא מקפיד ויודע מתי הזמן שעליבא דרבי יהודה. ובדיוק לפני זה הוא מסיים תפילת מנחה, ואחרי זה הוא אומר את תפילת ערבית, יפה הוא עושה. וכך היו עושים בתי כנסת רבים בירושלים, ועד היום אני מכיר הרבה תלמידי חכמים שכך נוהגים, ואין בזה שום בעיה. אלא מה? כשיגיע הזמן צאת הכוכבים, שזה קרי 18 דקות או 13 דקות וחצי אחרי השקיעה, יאמר קריאת שמה, כמו שכתב רבנו יונה, כדי לצאת ידי חובת קריאת שמה בעונתה. אבל רבנו יונה כתב, שאנחנו נהגים לומר שלוש קריאות שמה. אחד, בערבית, שאומרים אותה לפני הזמן, רבנו יונה עצמו, כך היה עושה. שתיים, היינו אומרים את הקריאת שמה בעונתה כאשר מגיע הזמן. שלוש, קריאת שמה שעל המיטה. אז הנה, יש לנו חבל של גדולי ישראל, נביאים ראשונים, שככה היו נוהגים. אז בפרט, אני הכרתי הרבה חכמים, ביניהם מרן הרב עובדיה יוסף, שהיה צריך לנסוע או לזהיר אחרת, ונסיעה ארוכה ושם ספק עם צער וית או שזה יאבד לו את הזמן, היה בא עם זה בית הכנסת מוסייף או כל בית הכנסת אחרים שמתפללים שם ערבית מבעוד יום, מתפלל איתם ערבית מבעוד יום. כך היה גם מור אבי נוהג, כך היו הרבה גדולי ישראל שראינו שנהגו כך בשופי, רק מה? נזהרו לא לעשות תרתי דסתרי, כלומר את מנחה התפללו לפני הזמן שיהיה אליבא דרבי יהודה, וערבית היה גם אליבא דרבי יהודה. תודה רבה, שבת שלום.
תודה רבה, יישר כוח, וכעת אל שאלתה של מאזינה מצפון הארץ, בבקשה.
הלו?
בבקשה.
הלו?
שלום.
שלום וברכה. כתיבה וחתימה טוב, שבת שלום. הלו? הלו?
שומעים אותך, גברת.
שומעים.
מחכים לשאלה.
כבוד רב, אני מעדתי ושברתי קרסול עד כדי שעברתי ניתוח בקרסול, ניתוח גדול, וכן השבר היה גדול. ובין 5 ל-6 שבועות היה אסור לי לדרוך ולא לשים רגל על זה. כעת אני מכשיר הליכון ואני משהו שברון לב, אני לא יודעת איך אני עושה בראש השנה שופר.
מה הבעיה?
בכיפור
את לא יכולה לתכנסת?
כן.
ואת צריכה לשמוע תקיעת שופר?
גם תחילה, גם תקיעות שופר, וכן ביום הכיפורים כל נדרה, ואני מהלך 20 דקות, ואני צריכה לנוח גם, הרגל התנפעת וכאבים, ואני לא יודעת איך אני עושה את זה.
תני לי לענות לך, ותני רגועה.
וכן מבקשת ברכה גם.
ערב שבת לא בוכים, אנחנו נכנסים לקראת שבת, צריכים להיות שמחים. גברת, תקשיבי לי טוב. את פטורה לחלוטין מללכת לבית הכנסת, ותדעי שתפילה שלך בבית, אפילו של משפט אחד, זה כמו 1,000 משפטים שאחרים אומרים בבית הכנסת. כי את נמצאת במצוקה, את נמצאת בצער, ולפום צערה אגרה. וקרוב אדוני לכל קוראה, וכל אשר יקראו באמת, קרוב אדוני לנשבר הלב. ודכא רוח יושיע, תזכרי את הפסוק הזה, דוד המלך אמר בתהילים ברוח הקודש, בשמו של הקדוש ברוך הוא. מי שמתפלל בלב שבור, יש מאמר של הרב מקוצק, אין דבר שלם כלב שבור. אין ישר כסולם עקום, ואין דבר שלם כלב שבור. אז תדעי שתפילה שלך בבית שווה 1,000 תפילות של שנה שעברה בבית הכנסת. עכשיו, לגבי תקיעת שופר, מעיקר ההלכה את פטורה. כי נשים פטורות מתקיעת שופר. אלא שנשים נהגו, קיבלו על עצמם כן לתקוע. אם את יכולה שיש איזה מישהו בסביבה שיתקע לך 30 קולות, או את תוקע מבית הכנסת, אחרי צאתו מהתפילה, או כל מישהו אחר, גבר היודע לתקוע, יבוא אלייך הביתה ויתקע לך את ה-30 קולות, טוב, ואם לא, את פטורה לחלוטין ואת לא חייבת. כאן נדרה, כנל, את לא צריכה לשמוע, את לא חייבת, נשים לא חייבות לשמוע כאן נדרה. די שאת תברכי את ברכת שהיינו בבית, כמובן אחרי כניסת החג וקבלת הצום והתענית וכל הדינים של התענית, וגמר מלאכה, את אומרת שהיינו, ובזה את מקבלת את החג, זה כמו קידוש. אז את יכולה לברך בעצמך ברכת שהיינו, והקדוש ברוך הוא ישלח לך את כל המלאכים שבשמיים, יהיו מיליונים של אנשים שישמעו את הברכה שלך, אז את לא צריכה לדאוג. הקדוש ברוך הוא יושיע אותך, ובעזרת השם, רגלי חסידה לשמור, הרגל הזאת תהיה בריאה וקלה, בקרוב יבוא משיח צדקנו, ותרוצי עם שני רגליך הבריאות לקבל את פניו. שבת שלום.
תודה רבה, ישר כוח, כבוד הרב. יש לנו זמן מוגבל, ואנחנו מבקשים מכבוד הרב, מחילה מכבוד הרב בעניין הזה. ממש עכשיו בתקופה הזו, זה יום השנה של הגאון הבלתי נשכח, הרב יהודה מועלם, זיכרון צדיק וקדוש לברכה, ראש ישיבת פורת יוסף. היינו מבקשים מהרב שיגיד דברים בעניין הזה.
הזכרנו אתמול בהזכרה המרכזית בישיבת פורת יוסף, שם לימד תורה 60 שנים רצופות. זכיתי אני הצעיר ללמוד אצלו. הזכרנו גם בערב קודם בבני ברק, נעשתה גם כן אספה גדולה של גדולי ישראל שם בעיר בני ברק. הזכרנו כמה מדרכיו, והזכרנו את הפסוק רננו צדיקים באדוני לישרים נווה תהילה. המדרש אומר רננו צדיקים בשעה שאתה משבח צדיק, במה תשבח אותו? לא באותות ומופתים שעשה או ניסים ונפלאות, אלא תשבח אותו בשם, במצוות, בעבודת השם שהוא עבד. ועל ידי זה יש תועלת בישרים אלה ישראל, שהם תמימים בעובדי השם, נווה תהילה, ילמדו מזה מוסר, ילמדו מזה דרך החינוך, ויעתיקו את דרכה ואת מנהגיו. אני אזכיר על קצה המזלג 2-3 משפטים, אף על פי שהיה ראוי האיש להרבה מאוד, אבל נעשה מה שהזמן מתיר לנו כעת לעשות. הוא היה גדול מאוד באהבת תלמידים, לא היה כמוהו גאון באהבת תלמידים. וההתבטלות שלו כלפי אחרים לא היה לה תקדים. ואף על פי שרב, כך היינו בגמרא, זרוק מרה בתלמידים, ועוד אזהרות כאלה ואחרים שהחכם צריך לדאוג שלא יזלזלו בכבודו, אבל הוא ידע מתי לשמור על כבודו, אבל ידע יותר מזה איך להאהיב את התורה על אחרים, והרביץ תורה באלפי תלמידים, והתלמידים הכי קשים, בגילאים הכי נוראים, את כולם אהב, ולכולם הסביר פנים, הכיר פנים, והרביץ תורה באהבה ובחיבה. נוסף לכל זה, עמד בפרץ, בפרט בשנה האחרונה לחייו, זה דבר ידוע. הוא היה הראשון שהוכיח ויצא נגד כל מיני מגמות רעות ופסולות, כמו זמרים פסולים ששרים במקומות מעורבים ומרקידים אנשים ונשים יחד. הוא יצא נגד זה בשצף קצף, גם נגד אותם נוכלים או מתחזים לרבנים שהיו כל מיני דברים לא טובים עושים. הוא הראשון שיצא, כי הוא דאג לדור הצעיר הזה שלא יידרדר מטה מטה. וכן על הטלפונים הפסולים, הסרטים הפסולים, כל יתר הדברים האלה, מסר את נפשו פשוט, פשוטו כמשמעו, אף על פי שהיה חולה, עשה כמה אספות בביתו, ואני הצעיר הייתי נוכח שם גם, והוא מסר את נפשו מתוך אהבת ישראל, אהב כל יהודי ויהודי כנפשו ומעודו, שזה היה קשור לענייניו הגשמיים ויתר, שזה היה קשור לעניינים הרוחניים של אחרים לא ויתר, והלך לבית הכנסת והתפלל ותקע בשופר, אבל פי שבאותו ראש השנה האחרון, שנה שעברה, לא היה יכול לאכול, ובית הבליעה שלו לא עבד, אבל את התקיעות הוא כן תקע בשופר בבית הכנסת שהיה די רחוק מביתו. מי שמכיר בית הכנסת טוויג, רחוב רשבם עד רחוב יונה, שם הוא היה גר, אז מפה נדע איזה צדיק גדול היה האיש הזה, וכמה אהב את ישראל, וכמה מסר נפשו בשביל ישראל, וזכה ללמד תורה של שלושה דורות של תלמידי חכמים. זכותו תעמוד לנו ולכל ישראל, ונזכה לביאת הגואל. חזקו ואמצו, ותודה רבה לכם באולפן. יהיה השם עמכם, בשנה טובה ומבורכת, ונשתמע בעזרת השם בערב ראש השנה. תודה רבה וכל טוב.